אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 מחדש. הבוקר נדבר שוב על הקפה והאלצהיימר, ושוב נדבר גם על מצוקת עובדי הסיעוד וההצעות לאישור הבאתם של עובדים זרים. נדבר על יפן ומנהגיה העתיקים, דווקא בימים בהם אין תיירות, אבל יש אולימפיאדה, ונספר לכם על פתיחת מרכז אפ 60 פלוס בבאר שבע. תהיה לנו כמובן גם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, ולכבוד מרכז אפ שנפתח שם אנחנו נשמיע הבוקר שירים לבאר שבע ולדרום. בצוות הבוקר שירי כץ עורכת משנה, ילנה גולדנברג בהפקת השידור, הגר גבאי דגני טכנאית השידור. יש לך שם ארוך, מה אני אעשה? הגר גבאי דגני, זה כל השם ביחד. אני איציק יושע איתכם עד 12. מעת לעת אנחנו עדים לגילויים חדשים וסותרים על סגולותיו של הקפה. פעם הוא מחולל פלאים בסיכויים שלנו לחטוף התקפי לב, ופעם הוא סכנת נפשות למי שמועד לדמנציה או אלצהיימר. היום אנחנו בבשורות הלא כל כך טובות. מחקר חדש שמצביע על כך שצריכת כמות גדולה של קפה מגבירה את הסיכוי לחלות באלצהיימר. כדי להתוודע אל עומק הסכנה הזאת, ביקשנו את הדוקטור דורית אדלר, שהיא מוסמכת בריאות הציבור ונשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימה. שלום דוקטור אדלר.
שלום וברכה.
אז הבוקר אנחנו מדברים על מחקר של אוניברסיטת דרום אוסטרליה, שבדק את השפעות הקפה על כמעט 18 אלף נחקרים בגילים שבין 37 ל-73, נכון?
נכון.
מה מצאו שם?
תראה, הם מצאו שם ממצאים לגבי אלצהיימר דומים לממצאים קודמים, שיש קשר של U. מה זה קשר U? קשר U זה אומר שאלה שצורכים כמות באמצע, כמות מתונה, יש להם יתרון על אלה שלא צורכים בכלל, ועל אלה שצורכים כמויות גבוהות. היה להם שם עוד איזה ממצא לגבי גודל חלק מרקמות המוח, אבל זה ממצא שהוא, בוא נאמר שכשסרקתי אתמול גם את הספרות, כמו שאמרת, יש ממצאים שהם לא עקביים רוב הזמן. לגבי הכמויות המתונות של קפה, דווקא הנתונים הם די עקביים. פה המסקנות מתוך הדבר הזה אומרות שמי ששותה מעל 6 כוסות קפה, רצוי שהוא יקטין את הצריכה שלו. חשוב לומר שגם קפה, לא כל קפה זה אותו קפה.
סליחה קפה שאני קוטע אותך, אנחנו נמשיך מיד בנתונים האלה, אבל פתאום מעניין אותי לדעת מה את חושבת, מה את יודעת, מה את אומרת. מה יש בו בקפה שהוא כל כך נחקר? נדמה לי שאין אין מזון או משקה שחוקרים יותר מאשר את הקפה.
תראה, בקפה יש קודם כל קפאין, אבל יש בו חומרים נוספים. חלקם okay. חומרים מגנים, אנטי-אוקסידנטים, וחלקם חומרים שנוצרים בתהליכים שונים של הכנת הקפה, כן? כאשר קולים את הקפה בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, אז נוצרים גם מרכיבים שהם קצת פחות טובים. עכשיו, קפה, כמו כל מזון, שהוא לא סוכר או שמן נקי, הוא מוצר שמרחיל מכלול רחב של רכיבים תזונתיים, וכמו הרבה דברים בתזונה, אנחנו זקוקים לאיזון. זאת אומרת, גם ויטמינים, אנחנו יודעים שאם אתה תיקח ויטמינים בכמויות מאוד מאוד גדולות, זה עלול לגרום לתחלואה. הם לקחו למשל בטא קרוטן, נתנו אותם למעשנים, היו בטוחים שזה יפחית את הסיכון לסרטן ריאה, והפלא ופלא, זה הגביר. אותו דבר לגבי קפה ורכיבים, אפילו רכיבים שיש להם תכונות מגנות בכמויות מאוד מאוד גדולות, אנחנו פשוט יוצרים תהליכים בגוף שהם מעבר לאיזונים הפיזיולוגיים שלנו. לכן, אני לא הייתי מתייחס לזה כאיזה בשורה מאוד מאוד קשה, רק הייתי אומרת, זה מחדד מאוד את העניין שאנחנו צריכים בתזונה בכל דבר מתינות. כל דבר שאנחנו יצרו לך בכמויות גדולות, ויש לומר שזה גם מתקשר היום לכל הנושא הזה של צרכנות, בכמויות, אמרו צריכי סיר הבשר, והכמויות הגדולות שאנחנו רוצים, עוד ועוד ועוד. הדברים האלה מובילים אותנו אל עברי פי פחד. יש לומר גם שמצינת קפה, יש סיכון בכלל, שלא לא יהיה לנו הרבה קפה בעתיד, בגלל משברי האקלים, וכל כוס קפה שאנחנו שותים, היו צריכים להשקות בכמויות מים מאוד גדולות וכו' וכו'. לכן, אני חושבת שהמחקר הזה, אולי אפשר להסתכל עליו גם כן, בשורה שעוזרת לנו להגיע חזרה לאיזון, כן? כמויות של בין 2-3 כוסות קפה ביום, יש תחומים מסוימים שיש להם גם יתרונות, כמו כנראה מניעת הפחתת הסיכון של סוכרת, אולי פרקינסון. לכן, אני גם לא הייתי לוקחת כל מחקר חדש ובא ואומרת, בואו עכשיו נפעל לפיו, אלא מסתכלת על כל המידע המצטבר, כן?
אז זהו, מכיוון שהמידע הזה באמת מצטבר, כמו שאת אומרת, והוא מצטבר בערימות כמעט, נורא קשה לעין הדיוטה, כמו שלי, או שאני מניח של רוב המאזינים, לבור את המוץ מהתבן. זאת אומרת, איך באמת אנחנו יכולים לעשות קריאה מושכלת בריבוי של המחקרים האלה?
אני חושבת שזו שאלה מצוינת, בעיקר בעידן של שפע גם של מידע, שחלק מהמידע שאנחנו מקבלים, בגלל שרוצים להבליט את המידע הזה, נותנים לו כותרות מאוד מאוד קיצוניות, או, הרבה, או חלק גדול מהמידע הוא מידע אינטרסנטי. לכן, אני ממליצה לכם לעקוב בין היתר אחרי הפורום הישראלי לתזונה בת קיימה, שזה ארגון שאני גאה להיות חלק ממנו, זה ארגון ללא מטרות רווח של אנשי מקצוע, עם תארים מתקדמים סביב מערכות המזון, ואנחנו חוקרים את הנתונים לעומק מכל ההיבטים שלהם, גם הצדדים החקלאיים, התזונתיים, הבריאותיים, גם נושאי סביבה, ולשאלה שלך מאוד חשוב לעקוב אחרי גורמים שהם מקצועיים ואמינים ולא נגועים.
ואת זה אפשר למצוא באתר שלכם?
כן, יש אתר.
יש שם חלוקה גם לגבי לגילים שונים? זאת אומרת, יש חלוקה לנושאים ששייכים לגיל?
לא, אנחנו לא מחולקים לגילאים, אנחנו עושים סביב כל מערכות המזון, ומערכות המזון זה נושא שהיום הוא בכותרות, אני לא יודעת כמה אתה יודע, אבל מחר יש דיון על הרפורמה בחקלאות, למשל.
אני לא חושב שיש מישהו בארץ שלא יודע על מצוקת החקלאים.
אבל זה לא מצוקה החקלאים, זה המצוקה שלנו, כי אם לא יהיו לנו פה חקלאים, אנחנו נהיה תלויים רק ביבור, ואתה יודע, כל העולם היום חשוף לפגעי מזג האוויר, ואני חושבת שבין המאזינים שלכם יש לא מעט אנשים שהם גם קשורים לעניין הזה, אבל הם כולם צריכים לצרוך כמויות משמעותיות של פירות וירקות, ואנחנו צריכים להבין שהחקלאים הם הפתרון והם לא הבעיה, והמדינה צריכה באמת להנגיש לנו את הירקות והפירות במחיר סביר, ואין לה שום בעיה לעשות את זה. היא יכולה להחליט פיקוח על מחיר הירקות והפירות, היא יכולה להחליט על מונופולים, היא יכולה גם לסבסד. לכן אני חושבת שהתוכניות שלכם הן מאוד מאוד חשובות. תוכנית של 60 פלוס, גם אני חלק מהאוכלוסייה הזאת, זה הצעירים של היום, ואני חושבת שהנושא של תזונה, בריאה ובת קיימה, זה אינטרס של כל אחד ואחד מהמאזינים שלכם, כמוני.
אני רוצה לחזור איתך לקפה עוד קצת. אני סקרן משום שדיברת באמת על האיזון. זאת אומרת, אלה שהם הצרכנים, הצורכים הבינוניים, הם בעצם המוגנים יותר, אם אני הבנתי נכון.
נכון. גם אלה שלא צורכים בכלל, אז הם קצת בעמדת חסר מבחינת, צריך גם להבין, אנחנו מדברים על מחקרים שמחקרי עוקבה. אי אפשר להסיק מסקנות
מה זה אומר מחקרי עוקבה למי שלא בקיא במונחים המחקריים?
זאת אומרת, אתה לוקח קבוצה מאוד גדולה של אנשים, ואתה עוקב אחריהם, אתה מבקש מהם שימלאו שאלונים, ואתה במקביל לוקח בדיקות, במקרה הזה יש להם גם בדיקות של MRI, זאת אומרת, בהחלט מדובר במחקר משמעותי, כן? אבל יש הרבה מאוד מחקרים נוספים של מחקרי עוקבה על היבטים נוספים. ולכן אנחנו מכירים את זה שבתזונה לפעמים יש מרכיב מסוים שאתה מתייחס אליו, הוא בא לידי ביטוי בצורה קצת שונה לגבי תחלואים אחרים. אבל אני בדרך כלל מאמצת את אותו, את אותן תוצאות שהן עקביים לאורך נגזרת רחבה של תחלואים או מדדים, ובמקרים האלה באמת זה נראה שיש יתרון לאנשים ששותים כמות מתונה של קפה, על פני אלה שלא שותים בכלל, ועל פני אלה ששותים כמויות מאוד גדולות. יש לציין, המחקר פה מתייחס לאלה ששותים מעל 6 כוסות קפה ליום, זה כמויות לא מבוטלות של קפה, כן? אז זה כמובן שבאמת אני לא מכירה הרבה גופים שממליצים לצרוך כאלה כמויות של קפה, כן?
אני רוצה לשאול אותך, האם הקפה באמת הוא מחולל עצמאי או גורם הסיכון עצמו בלבד לגבי האלצהיימר, או שצריכים להתרחש או להתקיים עוד כמה מרכיבים כדי שהקפה יקדם או יגרום לאלצהיימר?
אז תראה, זו שאלה מצוינת, כי אנחנו יודעים היום שבכל זאת לגנטיקה יש משקל, נכון שלסביבה יש משקל יותר גדול, אבל עדיין יש אנשים שיכול להיות שאם יש להם גנים מסוימים, אז הם יהיו בסיכון יותר גבוה. הנושאים האלה הם עדיין מאוד מאוד בחיתולים, ובעיקרון אין ספק שהאוכלוסייה ששותה הרבה קפה, הרבה פעמים היא גם אוכלוסייה שמאשנת, ואוכלוסייה שהיא לעתים פעילה מאוד בלילה, שגם זה יש לזה השלכות על בריאות ועל אלצהיימר, חוסר שינה, או כל מיני מרכיבים כאלה, כן? יש פה ביתה ותרנגולת. לכן, מנסים במחקרים האלה לנטרן את ההשפעה של הגורמים האחרים, באמצעים סטטיסטיים. אחרת לא ניתן להסיק איזשהם מסקנות, כן? אבל אין מוכר לנטרן את ההשפעות הזרות, אבל בגדול, אתה לא יכול לנטרן אותם לגמרי, כן? גם כי אותו מקבץ של אוכלוסייה, מקבץ מאוד גדול, זה קרוב ל-400,000 איש, הם אנשים שמתנדבו להיות במחקר הזה, אז כבר להם יש מאפיינים קצת אחרים מכלל האוכלוסייה, כן?
כן. דיברת מקודם גם על אופן ההכנה, הכלייה של הקפה, שיש לו גם כן משמעות. מה זה אומר? זאת אומרת, קפה הפוך שיש בו יותר חלב מאשר קפה שחור שהוא קפה נטו, יש לו השפעה אחרת על הצורך?
לא, על זה אני ראיתי, אבל הקפה למשל שאנחנו קונים אותו, קפה, איזה נקרא, שהוא לא הקפה השחור או התחון, אלא הקפה שהוא בא... סליחה?
פילטר או בגרגרים או
לא, לא, בדיוק. הקפה שהוא בא בגרגרים, הרי הוא מתגבש בטמפרטורות מאוד גבוהות. אז יכול להיות שלא, יש קצת אפקטים נוספים קצת פחות טובים. אבל אני, מבחינת
הקפסולות גם כן בקטגוריה הזאת?
אז זהו, אני לא הייתי נכנס לרזולוציות האלה, כי אנחנו לא יודעים מספיק על כל הדבר הזה.
אוקיי.
מה שברור זה שאם אתה
ככה אנחנו צריכים את הקפה שלנו.
אני שותה את הקפה בכל צורה.
זאת הייתה שאלה הבאה, הקדמת אותה, כן.
כן, אני שותה קפה בכל צורה, מסתדלת בלי חלב היום מסיבות יותר של קיימות ולא מסיבות אחרות, אבל גם אני לא מגזימה בכמויות הקפה. יש לנו גם תה לשתות והרבה מים, וכמובן להוסיף את כל המרכיבים האחרים של התזונה.
טוב, בתה גם יש קפאין, לא?
נכון, בכמויות יותר קטנות, אבל כן.
טוב, אנחנו נמשיך
לה... בכל המשקעות הממותקים, בחלקם...
בוודאי.
במשקעות אנרגיה יש הרבה מאוד, אבל אני חושב שהקהל המאזין הזה הוא הצרכן, נראה לי יותר החבר'ה הצעירים.
למה את כזאת? מאיפה את יודעת? למה את כזאת? אולי כן. אולי הם כן צורכים משקעות אנרגיה?
תשמע, אולי, האמת היא שזה נכון, אתה יודע מה, עושים סנפלים, אולי גם חייבים לעשות אנרגיה.
אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הקפה ועל תזונה בת קיימא, הדוקטור דורית אדלר, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך, ביי ביי. 60 החדש.
אנחנו בדרום, כמו שהבנתם, המשרד לשוויון חברתי, ארגון ג'וינט אשל ועיריית באר שבע, חנכו ביום רביעי האחרון את מרכז ההכוונה וצמיחה וצמיחה לאזרחים ותיקים חדש, מרכז חדש, הוא נקרא מרכז אפ 60 פלוס, באירוע הזה נכחו השרה לשוויון חברתי מירב כהן, ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ' ומנכלית ג'וינט ישראל, דוקטור סיגל שלח ומנכל ג'וינט אשל יוסי היימן. במהלך האירוע הזה נחנך גם המבנה החדש שממוקם במרכז העיר, והוא יעמוד לרשות האזרחים הוותיקים, תושבי האזור בכלל, וכמובן... זאת אומרת, לא רק באר שבע, אלא באר שבע והסביבה, ו... בעיקר אנחנו מדברים על אזרחים שפורשו, פורשים, מתכוונים לפרוש משוק העבודה. ברכי דליצקי היא ראש אגף אזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, והיא עכשיו תרחיב יותר על המרכז ועל היקף השירותים לתושבי באר שבע והדרום. שלום ברכי.
שלום וברכה.
ברכות לברכי. וגם ספרי לנו באמת, מה זה בכלל מרכז אפ 60 פלוס?
אוקיי, אז מרכז אפ 60 פלוס הוא מרכז שלמעשה הוקם על ידי המשרד וכל המכובדים שהזכרת, ג'וינט ישראל, בפתיח שלך, שהמטרה שלו הוא בעצם להוות פלטפורמה עבור אזרחים ותיקים לקראת הפרישה שלהם ובמהלך הפרישה שלהם, בהיערכות לתקופת החיים החדשה, כמו שאנחנו קוראים לה. למעשה, אנחנו עומדים בפני שינוי דמוגרפי מאוד משמעותי של הזדקנות האוכלוסייה בעולם ובמדינתנו גם. אנחנו היום עומדים על כמיליון אזרחים ותיקים.
באיזה גילים? באיזה טווחי גיל?
כשאנחנו מדברים על אזרחים ותיקים, זה נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67, על פי חוק פרישה. אז היום אנחנו כ-12%, אני מדברת על אזרחים ותיקים כי אני מרגישה חלק מהם, 12%, ובשנת 2040 אנחנו עתידים למעשה להגיע לכמיליון 900. שינוי דמוגרפי
כמעט 20%,
מטורף.
קצת פחות מ-20%.
כן. נהווה אז כ-14% מהאוכלוסייה. עכשיו, למעשה, בעבר אדם נולד, עבד, חי, והגיע לסוף חייו, ועכשיו יש התארכות של תקופת החיים. ותינוק שנולד היום יגיע גם לגיל 100, בערכה. ואדון וגברת שהגיעו לגיל 60-65, יחיו בממוצע עוד 20-22 שנים. זה משהו שלא היה בדורות הקודמים.
אם העולם יישאר.
אם העולם יישאר. לכן, אנחנו אופטימיים, אבל
לפי גלי החום האחרונים נראה לי שהתחזיות האלה הן מופרכות או מיותרות. אבל בואי נמשיך, כן.
הצורך הוא למעשה, אנחנו מורגלים לצרוך שירותים לאורך כל החיים שלנו. מטיפת חלב בלידתנו, דרך מקומות, דרך בתי ספר, תנועות נוער, מקומות עבודה, שירות צבאי וכו' וכו'. וכשאנחנו מגיעים לזקנתנו ולפרישה, אז למעשה אין שירות שהמדינה מקנה. ונוצר וקום. המעמד הזה של פרישה מהעבודה יוצר... אנחנו כולנו רוצים לפרוש לכאורה, וכשמגיעים לרגע הפרישה, זה לא תמיד טוב כמו שזה נראה, כי יש המון שעות שפתאום מתפנות, והמטרה שלנו זה להפוך את הפנאי לפנאי משמעותי.
זהו, זה לא רק שעות, זה גם תפיסת העצמי של כל אחד מאיתנו.
נכון.
כשייכים למקום עבודה, להתארגנות קבועה, ופתאום באמת כל הסטינג הזה, המערך החברתי, כלכלי אפילו גם, הרבה פעמים משתנה לגמרי. אז פה נכנס לתמונה המרכז שלכם, נכון?
נכון. כשהמטרה שלו זה לשנות בדיוק את מה שאמרת, את התפיסה של ההזדקנות, גם החברתית וגם של אדם כלפי עצמו. ואז למעשה בתוך אב 60 פלוס יש אנשי מקצוע שמקבלים את האזרח הוותיק, עושים לו סוג של שיחה אינטק, הבנה של מה הסטטוס שלו היום בחיים, מה המיקום שלו, מה הוא היה רוצה, מה השאיפות שלו.
מתי פוגשים אותם? לפני הפרישה או רק אחרי שהם השלימו את תהליך הפרישה?
יש מספר נקודות מפגש. אנחנו פוגשים את האזרחים הוותיקים כשנה לפני הפרישה שלהם.
שזה מאוד חשוב, כי הפרישה היא תהליך, היא לא קורית פתאום.
כן. וגם צריך לעשות, לערך מבחינה פיננסית, ניהול ותכנון פיננסי לפני פרישה, לפני שאתה פודה את הפנסיה שלך ומתכנן אותה, יש דברים שחשוב מאוד שתערך לקראתם. ואז למעשה כשהם מגיעים אלינו, אנחנו בונים להם מפה אישית של תכנון של איך הם הולכים לחיות את תקופת החיים החדשה, כשמסתכלים על מספר היבטים. היבט אחד זה של תעסוקה, האם אני רוצה להמשיך לעבוד לאו דווקא בהיקף של משרה מלאה, אלא באופן שמותאם לי, כל מה שקשור לקידום לאורח חיים בריא, מה שכבר אמרתי של ניהול ותכנון פיננסי, התנדבות במידה ומתאים לי להשתלב בעולם של התנדבות ועיסוק, וזה הדבר הכי חשוב, ההבדל בין תעסוקה לעיסוק, שתעסוקה היא בשכר ועיסוק, זה למעשה איך אני בונה לעצמי שגרת חיים.
תוכן לחיים. כן.
זה לא פשוט להמציא את עצמך מחדש בגיל 60, 65, 70.
בשום גיל זה לא פשוט.
זה גם נכון. שום גיל זה לא פשוט, אבל יש לך מסגרות מובנות.
אז בואו לא נדבר לא יפה על הסקדים. גם נפשם גמישה ויכולה לעבור שינויים, לא רק יש את התנאים המתאימים.
לחלוטין. לחלוטין, כן. זה יצירת הזדמנות מופלאה עבור אנשים, להבין את הערך העצמי שלהם, לקחת את ההזדמנות הזו, ללמוד, להתפתח, ולהגשים חלומות. זאת אומרת, חלומות לגמרי. לא חייבים לעלות הרבה כסף.
לגמרי. אני רוצה לשאול אותך, יש חלק מהפורשים מגיעים בוודאי בזוגות, חלק מגיעים בודדים או כיחידים, לא בהכרח בודדים. יש הבדל בהיערכות שלכם מול זוגות או מול יחידים?
העבודה היא למעשה, הרוב היא מול יחידים, לא מגיעים הרבה זוגות ביחד לתוך המרכז, מכל מיני סיבות. אחת, נשים פורשות לפני גברים, גם נשים רגילות יותר לצרוך שירותים ולחפש פתרונות לבעיות שקיימות, ואנחנו תמיד שמחים לשכנע את מי שמגיע לצרף גם את בן זוגו או בת זוגתו, על מנת באמת להגיע לכל אזרח ולנסות לסייע לו. לא כל מה שמתאים לאחד מתאים לשני, גם כשאתה חי בתוך זוגיות. זאת אומרת, זו חליפה שמותמת לאדם עצמו, כשהיא מסתכלת באמת גם על המכלול המשפחתי שלו. אבל היא לא תמיד נעשית בזוגות, היא מרבית המקרים נעשית באופן פרטני.
אני מניח שיש לכם בתוך פעולות תוכניות העבודה שלכם גם סדנאות או אפילו אולי מסלולי הכשרה למקצועות חדשים, או שאתם רק מכווינים?
מרכז אפ 60 פלוס, המטרה שלו היא קודם כל שאדם יעבור את סדנת הבית, כפי שאנחנו קוראים לה, שזה סדנה לניהול תקופת החיים החדשה, שבה אנחנו נותנים לו כלים לאיך להתנהל בתוך התקופה הזאת, וגם מכווינים אותו בשירותים שקיימים בתוך הרשות.
וזאת המשמעות בעצם של שיתוף פעולה של כל הגופים שהזכרנו קודם.
נכון, בדיוק. זאת אומרת ש... אם אתה נמצא בחוסר ודאות ונראה שאתה בודד ואין מסגרת שאליה אתה יכול להשתייך, מטרת המרכז היא ליצור הכוונה, ליצור מחשבה, ליצור הערכות ולהנגיש את השירותים. גם שירותים של זכויות וגם איפה אני יכול להתנדב. אז אפילו לכוון אותך לשירותים הרשותיים בהתנדבות, בקהילה, בלמידה, בסדנאות למיניהם. והכי חשוב, ולא הזכרתי, זה אוריינות דיגיטלית. זאת אומרת,
שזה הכי חשוב בימינו.
נכון, לתת את הכלים להשתלם בעולם בין ימינו. ולא תמיד אדם שפורש ממקום עבודה, שאולי הוא לא ישתמש בכלים דיגיטליים, יודע להמשיך ויודע לקנות את הידע הזה. ובאמת יש חדר מחשבים בתוך אפ 60 פלוס בבאר שבע, שבו אנחנו מנגישים את האוריינות הדיגיטלית לאזרחים הוותיקים.
יפה, ברכי דליצקי, לצערי צריכים לסיים. רק לסיום, ספרי לנו באמת איך אפשר להגיע אליכם. זאת אומרת, יש לכם אתר, יש לכם מספר טלפון.
גם אתר המשרד, גם
המשרד לשוויון חברתי.
נכון, כוכבית 8840, אתם כבר מכירים, המוקד לאזרחים ותיקים, ניתן להתקשר ולקבל הפנייה. יש לנו, חצי שנייה,
בטח.
7 מרכזים כאלה ברחבי הארץ, שנותנים מענה ב-13 רשויות מקומיות, ואתם מוזמנים להתקשר ולבדוק.
והאחרון החדש הוא בבאר שבע, מרכז אפ 60 פלוס. ברכי דליצקי, ראש אגף אזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות. 60 החדש. בוער שם בסדום, אבל בוער גם בטוקיו, איזה תענוג. ארטיום דולגופיאט, אלוף אולימפי, מדליית זהב בהתעמלות ממש לפני דקה, שתי דקות כמעט. טוב, יש לנו עוד ענייני, אבל זה כיף ותענוג ושמחה גדולה. ארטיום דולגופיאט, איזה שם של כוכב, ארטיום דולגופיאט. עכשיו אנחנו אבל עם מצוקת כוח האדם בקרב עובדי הסיעוד לקשישים. בשבוע שעבר העמותה לגריאטריה בישראל פנתה שוב לשרת הפנים איילת שקד, ולשרה לשוויון חברתי מירב כהן, בבקשה בהולה, שהתערבו כדי למצוא פתרון ביניים למצוקת העובדים הסיעודיים. במסגרת הפנייה הזאת של העמותה היא גם הגישה כמה הצעות לפתרון, וכדי לדעת עוד על המצוקה ועל הפתרונות המוצעים, ביקשנו את ערן שמואלי, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל. שלום ערן.
צהריים טובים, איציק, מאזינים, וברכות למדליסט האולימפי.
ראית אותו? ארטיום דולגופיאט, איזה ענק, אלוף אולימפי, מדליית זהב. יפה, בוא נדבר על מצוקות פחות שמחות.
שגם שם אנחנו צריכים להיות מובילים וראשונים
צודק.
בעולם.
צודק.
אני חושב שזה חשוב לא פחות, אם לא הרבה יותר, מהמדליות האולימפיות, ואני מדבר פה כמובן על איכות והיכולת שלנו לטפל בקשישים ובקשישות הסיעודיים שלנו בצורה המיטבית. זה אחריות אנושית, מוסרית, של כולנו כחברה, בשלב שהם לא יכולים לדאוג לעצמם בנבחי הבירוקרטיה, וכאן העמותה לגריאטריה בישראל כגוף המוביל נכנסת פנימה ומובילה את המאבק ואת המהלך.
אז בוא באמת, כדי שנחזור, דיברנו על זה ואנחנו נחזור לדבר באמת עד שימצא פתרון. שוב, בוא תנסה לתת לנו תמונת מצב של עומק המצוקה כרגע.
אני רוצה קודם כל לתת פשוט, המצוקה היא...
ערן, אתה תוכל לשנות מיקום או להישאר במקום אחד או למצוא מקום טוב יותר? יש שיבוש בקליטה איתך. עכשיו כן, בוא ננסה.
בוא נשמור, אני אשמור על המקום הזה. תודה. יש, הערכה היא מצוקה של כ-8,000 ידיים עובדות, 8,000 מטפלות ומטפלים סיעודיים. עכשיו, אנחנו קיבלנו בשורה אחרי מאבק של 15 או יותר שנים, שאנחנו מעלים את המצוקה שלנו וצועקים, איך יכול להיות שבסיעוד הביתי נמצא פתרון, לא אולי כולם אוהבים אותו, אבל מטפלות ומטפלים זרים, הרבה מאוד מהם מגיעים מהפיליפינים, ומטפלים וסועדים את הקשישים והקשישות בבתיהם. זה פתרון שקיים בכל העולם המערבי. ו... והקשישים והקשישות שנמצאים במוסדות הסיעודיים לא נהנים מאותה אפשרות, לא רוצה שממנה פריבילגיה, כי בעיניי זה לא פריבילגיה.
זאת אומרת, אני רוצה להבין את ההצעה בדיוק. זאת אומרת, את תמונת המצב כרגע, אנחנו מכירים את זה, מי שידו משגת, סוחר עובד זר, ממלא תפסים, עובד בכל מיני קריטריונים, ומייבא עובד מהפיליפינים, מנפאל, מהודו, מכל המדינות שבהן יש מטפלים ומטפלות שרוצים לעבוד כאן. אתה אומר, יש לנו חולים סיעודיים שנמצאים במוסדות, הם לא בבתים, ובכל זאת, גם שם אין מספיק ידיים עובדות. יש נכון. מחסור של 8,000 ידיים עובדות כאלה, נכון? ומה שאתם, רק ככה כדי להבין, להשלים, מה שאתם אומרים זה, למה מה שתקף לגבי בתים פרטיים לא יכול להיות תקף לגבי מוסדות?
כן, איציק, אבל אנחנו כבר עברנו את הנקודה הזאת, זה מה שרציתי להגיד, שאחרי מאבק ממושך של הרבה מאוד שנים, לפני קצת למעלה בשישי ליולי 2020, ממשלת ישראל, בהחלטה היסטורית, קיבלה 83, להקצות, בתור התחלה, 2,500 מטפלים ומטפלות סיעודיים זרים למוסדות הגריאטריים.
נכון, אבל אנחנו פה כי בוא תגיד מה קרה עם זה בעצם.
אני אגיד מה קרה, זה העניין, שלא קרה. נכון להיום, כבר למעלה משנה, אף עובד או עובדת לא הגיעו. ויש הסברים שונים של בירוקרטיות וקורונה בארצות המוצא. אנחנו מדברים פה על מטפלים שאמורים להגיע בעיקר מגיאורגיה ומנפאל, ואנחנו מבינים אם הבירוקרטיה קשה לי להשלים, אם הקורונה זה בהחלט מורכבות שנוחתת עלינו, אבל אנחנו
כן.
פנינו במכתב עם הצעה פרקטית.
בואו תן לנו אותה בקצרה.
בקצרה, יש היום בארץ לא מעט עובדים זרים שהם הינם חסרי מעמד של תושבי קבע, יכול להיות פליטים כאלה ואחרים, מטפלים שעבדו בעבר בסיעוד ביתי והפסיקו את עבודתם, והיום נמצאים ללא הגדרה חוקית אשרה קבועה. אנחנו פונים ופנינו בכתב לשרת הפנים, לשר הבריאות ולגורמים נוספים. אנא, אפשרו לנו להעסיק אותם עוד היום, באותם תנאים, ולהאריך את השהייה שלהם עד שיגיעו אותם עובדים המיוחלים והמיומנים מחול. זה הכל. העובדים כבר כאן, בסך הכל תאשרו לנו להעסיק אותם כדת וכדין, זה יהיה פתרון win-win, וברגע שהקורונה תוריצת את הראש, יוכלו להגיע העובדים לפי התוכנית.
יש לכם נתונים בכמה עובדים חסרי מעמד כאלה מדובר? כמה כאלה יש בארץ?
סך הכל אנחנו עובדים על 30 או 40 אלף נשים וגברים שהם פוטנציאל. לא כולם מתאימים, לא כולם ירצו, לא כולם אנחנו נרצה, אבל זה מאגר בהחלט לא מבוטל של כוח אדם, אפילו משמעותי מאוד, שיכול לעשות את העבודה, עבודה טובה, אנחנו יודעים לחנוך היטב בבתים, להקנות להם את כל הכלים והידע, לרובם כבר יש גם שפה, ובוודאי אם אנחנו לוקחים מישהו שטיפל בעבר צעד מישהו בביתו ומבוגר הלך עליו והמטפל נמצא בארץ, אנא אפשרו לנו להעסיק אותו באופן חוקי ומסודר. זאת הבקשה הבהולה משרת הפנים חברת הכנסת איילת שקד ומשרת הבריאות ניצן הורוביץ, אנא, תנו מזור עכשיו, עד שנוכל לממש את החלטת הממשלה, כמו שציינתי, שהתקבלה לפני שנה.
טוב, בואו נמשיך להיות אופטימיים, כי אין לנו אופציה אחרת. גם שהקורונה תיעלם, כדי שאפשר להביא עוד עובדים, וגם שיוסדר מעמדם של אלה שכן יכולים ורוצים לעבוד כאן. בסיעוד. יש לך עוד משהו להוסיף לפני שניפרד?
קודם כל אני מאוד מודה לך באופן אישי ולצוות על האכפתיות שלכם ועל הנכונות שלכם, כמו שציינת בדברי הפתיחה, להמשיך ולבצע מעקב עד שהקשישים והקשישות יקבלו את הפתרון העולם. זה מאוד חשוב, מאוד מוערך. דבר אחד, ועוד מילה נוספת לגבי קורונה, אנחנו מתחילים השבוע חיסון בכל המוסדות הגריאטריים בארץ, וערוכים לכך, אנחנו גאים מאוד, באמת הראשונים בארץ, להוביל את המהלך הזה, ולשמור על הבתים שלנו מקורונה.
כן, אירן שמואלי, מנכ"ל העמותה לגריאטריה, רוץ מהר לטלוויזיה, עכשיו מעניקים את המדליה לארטיום דולגופיאט. תודה רבה.
תודה רבה לכולם, כל טוב. 60
החדש. עכשיו אנחנו עם יפן, קוראים שם דברים נהדרים, מקבלים מדליות זהב, אבל אנחנו בואו נכיר עוד קצת את יפן, כי זאת הזדמנות מצוינת לדבר על התרבות שם. אין שם תיירים כל כך בגלל הקורונה, אבל יצא ספר שכולו יפן, הוא יצא בהוצאת קרמל. זה ספר שמלווה את סיפוריהם של שני גיבורים, שבאמצעותם אנחנו נחשפים בעצם לעולם התרבותי היפנית, עם כל מיני המוסכמות, חלקן ידועות, חלקן פחות ידועות, חלקן ידועות בהיותן מתאימיות, חלקן קשורות ליחסים בין גברים לנשים, בין צעירים לזקנים. ואת הספר על זה כתב, הספר נקרא טעם נרכש, כתב אותו רוני בורנשטיין, שהוא איש עסקים שפועל ביפן כבר למעלה מ-30 שנה, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום רוני.
שלום איציק.
אתה רואה מה קורה ביפן עכשיו?
מה זה רואה? עיניי קלות. לא, אני אגיד לך למה, כי אני בתפקיד הרשמי שלי שגריר של רצון טוב למשחקים האולימפי.
ואתה פה?
הוועד האולימפי, כן, הוועד האולימפי בוחר כל אולימפיאדה איש עסקים שקשור יותר לזירה שבה הם מתרחשים, וזה יפן, והם בחרו בי, אבל לצערי אני לא שם, למרות שאני לא נואשתי להגיע לשם, כי הם אמרו הפעם רק ספורטאים ורק מאמנים ועיתונאים. אבל אני פה, ונשמח לדבר איתך על הספר.
והנה אנחנו מדברים, אתה יודע, אני גם כן לא יכול להסיר את העיניים מהמראה הנדיר הזה, באמת ספורטאי ישראלי צועד לפודיום אל מדליית הזהב. אכן זה מרגש, ואני גם נורא אוהב להגיד את השם שלו, ארטיום דולגופיאט. בוא נדבר רגע על יפן שלך. קודם כל, מי הם אביגדור וקזונורי איסאקי?
כן, קזונורי איסאקי ואביגדור הם שני אנשי עסקים, אחד ישראלי, אחד יפני, מן הסתם. מסתבר שהם אפילו בני אותו גיל, איסאקי גדול ביום אחד מאביגדור. והסיפור או הרומן הזה שהתחלתי לכתוב למעשה מספר את הסיפור כיצד איש עסקים ישראלי מגיע ליפן וכל התלאות, איך הוא מצליח להבין את התרבות שם לאט לאט ועושה את הטעויות הראשונות שלו ולאט לאט נקשרת ביניהם חברות. אבל אני לא אגלה את כל הסיפור מה קורה בו, אבל תוך כדי זה שהם מכירים, היפני עושה איזו טעות קולוסלית שעולה לו בקריירה, אפשר להגיד, הישראלי גם הוא עושה בהתחלה טעויות, אבל למעשה שניהם שונים וגם דומים, ואני חושב שאפשר למצוא את הדברים האלו גם בחיים עצמם.
כן, אז דיברתי על כך שבאמת במהלך הסיפור העלילה ומה שקורה לשני הגיבורים, בעצם אנחנו נחשפים גם להמון המון מנהגים ומוסכמות יפניים, שחלקם באמת קצת משונים לעין מערבית. אתה יודע מה, קח אתה את הזמן ותן לנו כמה דוגמאות שעולות לך בזיכרון של מנהגים שלנו הם קצת מוזרים, אבל ליפנים מאוד מובנים.
כן, תראה, יש את המנהגים העסקיים, שתמיד יש קורסים מלמדים איך תעשה עסקים ביפן, שאתה צריך להגיש איך מגישים את כרטיס הביקור.
בשתי ידיים, כמובן.
כן, בשתי ידיים. אבל, כן, זה, אתה יודע, זה הדבר הכי בסיסי, אבל יש המון דברים, למשל, בתרבות האכילה והשתייה, כי חלק גדול מהעסקים מתנהל גם במסעדות, ואחרי שעות העבודה, ולמשל, אני אתן לך דוגמה, דבר שאני עשיתי כטעות, אני בעצמי, הוא גם נזכר בספר, וזה תימנע לא לעשות. מה זה אומר? אם אתה אוכל אורז, כן, יש קערת אורז, אורז בתוך הקערה, ויש לך את הצ'ופסטיקס, אסור לשים את הצ'ופסטיקס ולתקוע אותו בתוך האורז. ולמה? ביפן זה מסמן סימן לאבל. כן? זה מסמן סימן לאבל. מכיוון שאוכלים את זה בתקסים של, כן, תקסים של אבלות וקבורה
וכו'. אז איך מניעים את האורז
שלו עם הצ'ופסטיקס? אסור לתקוע אותו בפנים, מותר להשתמש בצ'ופסטיקס ולאכול, אבל אסור בסיפור...
להשאיר אותו תקוע בתוך האורז.
בדיוק, אביגדור אוכל ארוחת בוקר עם המערך שלו, שזה לא איסקי, זה המנכ"ל של החברה, והוא שם לב שהוא בזמן הארוחה שם את שני הצ'ופסטיקס בפנים.
אז הנה למדנו, לא נשאיר את הצ'ופסטיקס תקועים בתוך האורז. הזמן שלנו פשוט הולך ומתקצר, ואני רוצה עוד קצת לדבר על הזקנים שאוהבים מנגה ואנימה, ככה שהם אוהבים להשתתות. איפה זה בספר ומה אתה יכול לספר לנו על זה?
תראה, יפנים יש בהם משהו ילדותי. ילדותי יפה, אבל הם שומרים את זה לפעמים גם משעות העבודה וגם מחוץ לשעות העבודה. יש קטע בספר שבאמצע הביקור איסקי אומר לאדון אביגדור, תשמע, אנחנו היום עשינו כבר את הכל, בוא נצא, והוא מפתיע אותו, לוקח אותו, שם עליו איזה מין סרבל של מאירים, והם נוסעים לראות בקיוטו הצגה, כלומר, הצגה של אנימה, כן? היפנים מכורים לנושא הזה של אנימה ושל כל הציורים והמנגה, ושם הם רואים את גיבורי הילדות של אותו איסקי, והוא מתרגש מאוד לראות את זה. זה המכונאי המור הורי, מכונאי שהופך לטייס של המקה, ויחד הם מפליגים בעולמות הדמיון.
יפה, אז זה מה ביחס, יש לנו עוד דקה לעוד מנהג, בוא תספר לנו קצת איך אוכלים רמן בלי ליטר לחלך.
רמן, אם תשמע, אם אתה אוכל רמן, אתה שומע לפעמים יפנים משמיעים רעש כזה, ככה רעש גדול של אוויר שיוצא, ואנשים חושבים שזה אולי מנהג ברברי כזה, אבל לא. מותר לאכול רמן ולעשות כמין תנועה כזאת, כן, לקחת את כל היתריות ולהכניס את הפנימה, ולמה עושים את הרעש הזה? כי דרך האוויר שעובר, אתה מקרר את הרמן.
זה שניים בכרטיס אחד. אוקיי.
רמן מומלץ לאכול שהוא חם. ואגב, עוד עצה קטנה למאזיניך הנחמדים, שפשוט שמכניסים את הרמן, שים את זה בצ'ופסטיק, ולהכניס את זה עמוק לתוך הלשון. כי מסתבר שהלשון שלנו מקדימה היא הרבה יותר רגישה לחום.
נכון. טעם נרכש, זה שם הספר שלך, רוני בורנשטיין, שיצא ממש לאחרונה. אנחנו מזמינים את כולכם לשים עליו יד, וליהנות לפחות בקריאה ממנעמי יפנים, לא בביקור שם. רוני בורנשטיין, תודה שדיברת איתנו, והצלחה עם הספר.
תודה, איציק, תודה לך. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.